עמוד קופי, אומר כאן הרמב״ם הרבה דברים על המשיח. אולי נקרא קודם כל את המשפט הראשון, אבל איכות עמידת המשיח ובאיזה מקום ייראה. כן, בעמוד קופי. כאן הרמב״ם עושה דבר שהוא כותב בהלכות מלאכים שלא לעשות אותו. למה אני מתכוון? שהוא נותן פרטים. כותב רבינו הרמב״ם במשנה תורה בהלכות מלאכים פרק י"ב. אומר ככה הרמב״ם, וכל אלו הדברים וכיוצא בהם, מדבר על הפרטים של ימות המשיח, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומים הם אצל הנביאים. גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו אלא לפי הכרעה הפסוקים, ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו. ועל כל פנים, אין סידור הוויית דברים אלו ולא דקדוקיהם עיקר בדת. כלומר, הפרטים של ימות המשיח זה לא עיקר בדת, ולעולם לא יתעסק אדם בדברי האגדות ולא יעריך במדרשות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהם, ולא יסימם עיקר, שאין מביאים לא לידי יראה ולא לידי אהבה. וכן לא יחשב הקיצים, אמו חכמים, טיפח רוחם של מחשבי הקיצים. כן, אתם רואים, הרמב"ם אומר, כל המדרשים שיש על זה, אתה לא יכול לדעת שום דבר ודאי, אל תאריך בזה, הדברים האלה אינם מביאים לא לידי יראה ולא לידי האהבה, ואל תשים דברים אלו עיקר. והנה כאן הרמב״ם נכנס לכל מיני פרטים, איך יהיה בימות המשיח, איך הוא יבוא וכדומה. אז יש שתי אפשרויות, או שהרמב״ם חזר בו, או שהרמב״ם רצה להרגיע את התסיסה שהייתה אז בתימן, ולכן ראה לנכון להודיע את ההבדל שיש בין מי שהם חשבו אותו למשיח לבין המשיח האמיתי. דבר נוסף, אם כבר דיברנו על דברי הרמב״ם האלה בהלכות מלאכים, יש לציין איזה שטות שאמר פרופסור ישעיהו ליבוביץ' בנושא הזה. הוא רצה להוכיח מתוך דברי הרמב״ם שהאמונה בביאת המשיח איננה עיקר של היהדות. שהרי הוא כותב כאן, ולא יסימם עיקר. נכון? הנה, כן, הרמב״ם חושב שזה לא עיקר ביהדות, נכון?
לא, זה הפרטים.
הפרטים, נכון. כי הרי בהמשך הוא כותב, אלא, הנה, זה ההמשך שלייבוביץ' מתעלם ממנו, אלא יחכה ויאמין, לא, זה לא בספר שלפניך, אני קורא בהלכות מלאכים. אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר, כמו שביארנו. כלומר, כלל הדבר הוא כן עיקר בדעת. הפרטים הם לא עיקר בדעת. כלומר, מה יהיה לפני מה? האם בית המקדש ייבנה לפני ביאת המשיח, או אחרי ביאת המשיח? השאלה הזאת היא שאלה חשובה, אבל לא מהותית. כלומר, זה בכלל לא עיקר בדעת, לדעת מתי ייבנה בית המקדש. העיקר שהוא ייבנה, והעיקר שיבוא המשיח. מי יבוא קודם? מה אכפת לנו? כן? וכן, כאן, הרי זה שזה עיקר, הוא כותב במפורש לפני כן, בפרק י' א', וכל מי שאינו מאמין בו, מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו. נכון? טוב. האם האיגרת קדמה למשנה תורה? אני חושב שלא. אני חושב שהאיגרת קדמה, לא, אני חושב כמו שהאיגרת קדמה למשנה תורה, עד כמה שאני זוכר. בואו נבדוק את זה. אפשר לבדוק. כן, זה כתב עוד לפני כן. כן. אני חושב. מה אתה רוצה? איגרת תימן בשנת תף תף קוף למד בית, כשהוא היה בקהיר. כן, כן, סביר שזה לפני כן. מעניין גם שכל מה שכתוב במגילת תימן, הוא לא מזכיר פעם אחת את המשנה תורה שלו. עכשיו, אחרי כל זאת, אנחנו חוזרים אל דברי האיגרת. אבל, איכות עמידת המשיח ובאיזה מקום ייראה, בתחילה ייראה בארץ ישראל. כי בארץ ישראל תהיה תחילת הראותו, שנאמר, ופתאום יבוא אל היכלו, האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא, אמר השם צבאות. זאת אומרת שהמקום זה יהיה ארץ ישראל תחילה.
האדון אל היכלו זה דווקא המשיח? זה לא
הקדוש ברוך הוא עצמו? צריך לשאול את הרמב״ם, איך הוא הבין את הפסוק? כן, עכשיו דבר נוסף, כי יכול שאני מדבר על מלאך הברית. עכשיו, הזוהר אומר שהמשיח יופיע בתחילה בגליל. כן, נותן מקום מדויק יותר, הגליל. למה צפת? אף אחד לא אמר צפת. מה? איפה כתוב? כתוב שבצפת הוא יגיע.
ארץ הגליל.
ארץ הגליל.
הוא יגיע שם בצפת.
איזה קומה. טוב. אבל איכות עמידתו, דע שלא תדע עמידתו קודם. אז אני חושב שהוא הביא את הפרט הזה כדי להרגיע את בני תימן, כי הרי אותו אדם שטען שהוא המשיח היה בגולה. תימן לכל הדעות זה לא בארץ ישראל. בכל הדעות.
מה זאת אומרת, בתחילה יופיע
ויראה
בארץ ישראל, אחר כך יצא מארץ ישראל?
כן, עושים מלחמות, כל מיני דברים. אבל בהתחלה יתחיל בארץ ישראל. שלא כהדעה למשל של חסידי חב"ד, שאומרים שהמשיח הופיע קודם כל בניו יורק, למשל. זה דבר פשוט לא נכון. כן? לפי הרמב״ם זה לא עובד. אלא אם כן נטען שניו יורק היא בית המקדש וכדומה. הרי יש טענה כזאת, הרי הם, איך הם אומרים, הם מדייקים דיוק מעניין בדברי הרמב״ם. הרי הרמב״ם מחלק בין שני שלבים, כן? מה שנקרא משיח בחזקת משיח ומשיח ודאי. תודה. אז אומרים כך, כתוב כאן לא זה בסדר, יש לי מה שצריך. כן, כן, אל תדאג, אל תדאג. בפרק י' א', על אחד א', על אחד א', ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויקוף כל ישראל ללך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות השם. אז הרי זה בחזקת שהוא משיח. ואם עשה והצליח, ובנה המקדש במקומו, וקיבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי. ויתקן את העולם כולו, לעבוד את השם ביחד וכו'. עכשיו, מה?
זה שני שלבים.
שני שלבים. בשלב השני כתוב שהוא בונה המקדש. עכשיו הם שואלים, חסידי חב"ד, למה לא כתוב הוא בנה המקדש בירושלים? למה כתוב הוא בנה המקדש במקומו? אז זה מקומו. אז הם מסבירים שהכוונה מקומו של המשיח. זאת אומרת שהמקדש צריך להיות קודם כל איפה שהמשיח, דיינו בברוקלין, ומשם המקדש יעבור לארץ ישראל. ככה הם מסבירים. מה זה בעיה להעביר את המקדש?
כן.
לא, שום דבר. היום עם הטכנולוגיות של ימינו אתה יכול לעשות הכל.
אני לא שמעתי שצריך להעביר פעם. הרסו בתים, זה כן.
יש לך קושיות על דרך הטבע אתה. יש להם קונטרס שלם שנקרא למקדש מעט, זה בית רבנו שבבבל, ושם הם מסבירים שהמקום הזה, 770, הוא המקום שבו עתיד למקדש לנחות פום, על 770, ומשם הוא יעלה לארץ ישראל. איך הם אומרים? מה אני יכול לעשות?
אז הם הולכים לפי הדעה החמישית שלנו, שזה
עושה אתמול. לא.
שירד בנוי.
לא, לא, זה דעה שישית.
שישית.
כן. מקדש נייד. כן.
מתנפח.
מקדש מתנפח. אפשר לעשות. כן? אחר כך אתה מביא את המקדש בכיס. עוד פעם בונים. הכל אפשר. כן.
המשיח זה מלדת בארץ? המשיח זה מלדת בארץ?
להיוולד בארץ. ללדת, הוא לא אישה. הוא לא יכול ללדת. להיוולד. כן. האם הוא צריך להיוולד בארץ? זה לא כתוב. לא כתוב, לא כתוב, אפשר לדעת. אנחנו לא צריכים להגביל אותו.
הרב מראה שאומר שהוא נמצא
בגרוני
כל הזמן?
יש כן, אבל השאלה איפה הוא ייראה. אז הרב אומר שזה בארץ ישראל, מה אני אעשה? אבל איכות עמידתו, דע שלא תדע עמידתו קודם היותה עד שיאמר עליו שהוא בן פלוני ומשפחה פלונית, אבל יעמוד איש שלא נודע קודם הראותו. כלומר, לפי הרמב״ם, זה לא יהיה אדם מפורסם. אלא זה אחד סתם. אה, כן, זהו, באמת, לא יאומן. תמיד חשבתי שהוא...
אחד השיר מפורסם.
מה?
אחד השיר שהוא מפורסם. אדם השיר, כמו
שאומר. הוא אומר, זה אדם שלא ידוע עליו. לא, כלומר, יש משפחות שאתה יודע, הכוונה, שאתה יודע שהוא ממשפחת בית דוד. אומר הרמב״ם, זה אחד שלא ידוע עליו. לא ידעו מאיזה משפחה הוא בא, לא כלום זה.
אולי
אין
את זה שלא נודע שהוא המשיח עד ש...
לא, הוא אומר, דע שלא תדע עמידתו קודם היותה עד שיאמר עליו שהוא בן פלוני ומשפחה פלונית. אבל יעמוד איש שלא נודע קודם הראה אותו. שלא ידעו מי. לעומת זה, הרבי מלובביץ' היה נודע עוד הרבה לפני טענתו למשיחיות. כן? הוא היה רבי מלובביץ' תמיד. כן? משפחה מפורסמת, הכל. טוב, והוא... מה? הוא
ידוע עליו שהוא בן דוד.
הרבי מלובביץ' היה בן דוד? מהרבי מלובביץ'? כן, הוא מבן דוד.
אז זה כן מפורסם.
כן, אז זה לא... כן.
על עצמו?
האם הוא טען על עצמו?
כן.
לא היה אף פעם...
הוא עשה לה כמה דברים
לפני
שהוא...
סוף ינואר,
הוא אמר
שזהו. הוא אף פעם לא אמר דבר מפורש, אבל הוא נתן מקום להבין שזהו. כן. והאותות והמופתים שיראו על ידו, הן הן הראיות על אמיתת ייחוסו. הוא יעשה ניסים כדי להוכיח שהוא ממשפחת בית דוד.
הוא לא
יצטרך
להביא
שאלת ייחוסים? אני לא יודע. כשהרמב״ם כותב א', למה להגיד, האם הרמב״ם לא כותב ב'? זה פשוט לא יאומן מה שתלמידי ישיבה עושים. תלמידי ישיבה כלומר כתוב, א', אולי זה ב'?
לא, לא אמרתי...
מה הוא כותב כאן?
אמרתי במקור. אולי גם.
מי ירצה להביא גם.
אמרו לתנו ראשון במערן שכאילו שאותו משיח לא חייב ניסים.
נכון. נכון, זה סותר את מה שהרמב״ם כותב בהלכות מלאכים שראינו אתמול במערן. נכון, זה באמת סותר את דברי הרמב״ם. אני לא יודע איך מי ישבים את זה. או שהרמב״ם חזר בו, כן, יכול להיות שבצעירותו הוא סבר אחרת. או ש... הכוונה שהרי הרמב״ם לא מתנגד לזה שהמשיח יעשה ניסים. רק הוא אומר שזה לא התפקיד שלו. כלומר, לא בשביל זה הוא בא. אבל כדי להוכיח את עצמו, להוכיח שזה הוא, יכול להיות שזה יעשה ניסים. ראיות לשליחותו. ראיות לשליחותו, זה כן יכול להיות. כן, אבל מה שהרמב״ם אומר לגבי התפקיד, לא בשביל לעשות ניסים הוא בא. זאת אומרת, אתה מחכה שיבוא המשיח, מה הוא יעשה לנו? הוא, אני יודע מה... יעשה חומת אש מסביב לירושלים. זה אנחנו לא צריכים.
אותו נס, כאילו, היה בחייתם להגיד שכל המסעד יגיע לבסד, זה יקרה אותו נס.
אה?
אני חושב, כבר מה שהרמב״ם מגיד באותו נס, אולי להגיד שכל המסעד, כל הקדוש ברוך הוא מגיע לישראל, זה כבר נקראתנו.
לא, אבל זה לא מה שהוא כותב כאן, לא לבלבל. הרמב״ם מדבר פה על שני דברים. יבוא אדם, אומר הרמב״ם, פה בהלכות בגירת תימן. בא מישהו אומר, שלום, זה אני. אומר לו, תוכיח. אומר, זופס. פתאום אתה רואה השולחן הפך לאריה. טוב, בסדר. אתה רציני, כן? כן, נביא, וגם למשיח. משיח גם יכול לעשות משהו כזה. עכשיו, מה שהוא כותב כאן בהלכות מלאכים, הוא אומר לגבי, בשביל מה המשיח בא? נכון, הוא עשה נס כדי להוכיח שזהו. עכשיו, אבל בשביל מה הוא בא? הוא בא לקבל סנטרי ישראל, הוא בא לעשות מלחמות וכו'. הוא לא בא לעשות שינוי בטבע. אתה מבין את ההבדל? זה שני דברים שונים. שכן אמר הקדוש ברוך הוא, כשסיפר לנו העניין הזה, הנה איש, צמח שמו, ומתחתיו יצמח. ומה זה מתחתיו? מעצמו. ואמר ישעיהו כמו כן, שיראה מבלי שיוודע לו אב ואם ומשפחה. ויעל, כיונק לפניו, וכשורש מארץ צייה וגומר. ואחר שיגלה בארץ הצבי, ויקבץ כל ישראל לירושלים ונשאר ארצות, אז תימשך האומה, ותתפשט, ימה וקדמה, עד שיגיעו לכם אל ארץ תימן וליושבים אחריכם בארץ הודו, שכן כתוב על ידי ישעיהו, השולח בים צירים, ובכלי גומה על פני מים, לכו מלאכים קלים אל גוי ממושך ומורד, אל עם נורא מנהו ועלאה, גוי קווקו ומבוסה, אשר בזהו נהרים ארצו, אל מקום שם השם צבאות הר ציון. כלומר, יהיו שליחים מטעם המשיח, שיביאו יהודים מכל העולם. זה מה שעשו שליחי הסוכנות והיישוב העברי בארץ ישראל בשנים הראשונות וכו'. אני יודע על איזה שליח של ההגנה, לא, שליח של המוסד, שהגיע למרוקו, והוא דיבר עם כמה מראשי העם, שהוא מטעם היישוב היהודי בארץ ישראל, רוצים לעלות יהודים לארץ ישראל. בבוקר הוא ראה את כל היישוב כולו, עם מזוודות מוכנות, וצועקים עליו ואומרים לו, תגיד איפה המנהרה. איפה הפתח של המנהרה?
איזה מנהרה?
אמרו, מישהו בא להעלות לנו לארץ ישראל, אז בטח הוא יודע איפה המנהרה. יש מנהרה שמובילה לארץ ישראל. בסדר?
מנהרה.
כן, מנהרה. כן. אתה יודע מה זה מנהרה?
כן.
אתה יודע מה זה מנהרה? אביאז.
אני כן.
אה, בוקר טוב, טוב.
איך מבינים, ויקבץ כל ישראל ירושלים ונשאר ארצות.
הכוונה שאר ערי ארץ ישראל. הכוונה. עד שבסוף גם יגיעו לתימן וכו'. כן. אבל כלל מעלותיו שיסופר בהם על ידי כל הנביאים, ממשה רבינו תחילתם עד מלאכי שהוא סופם, תוכל אתה ללקוט אותה מן הארבעה ועשרים ספרים. אבל המידה המיוחדת לו היא... מה?
שאלה בדקדוק.
דבר נא, מה שאלתך בדיוק?
אומרים 4:20 ו-24.
4:20 זה סגנון יותר תנכי, זה הכל.
כן, אני יודע.
למה שתגיד דווקא 24?
אה, אביב.
לא, ככה היום נוהגים, וזה אני שואל למה אתה...
ומי אמר שמה שהיום נוהגים זה יותר טוב מאשר מה שנהגו פעם?
מה נכון? מה נכון ולמה?
מה שרוצים. בכתובות כותבים בסגנון הזה, כן? ב-7:20 יום לחודש. כן? ככה כותבים ב... כן, בכתובות. אבל...
זה משהו מיוחד, איזה...
אני לא יודע. לא יודע. לא נראה לי שיש משהו מיוחד, אבל יכול להיות. הרי אין דבר ריק בתורה. אין. אז אם אתה רוצה לדעת את המעלה של המשיח, אז תלקט את כל המעלות שלו מן ה-24 ספרים, או מ-4:20 ספרים. בסדר? אבל המידה המיוחדת לו, היא בשעה, אגב יש פה שאלה, מי באמת יותר גדול ממי? הרמב״ם, המשיח או משה רבנו? משה רבנו יותר גדול, מי אמר את זה? הרמב״ם, משה אתה אומר יותר גדול? כן, מה אני אמרתי לפני שבוע? שמשה גדול ממשה. אני אמרתי שהמשיח יהיה גדול ממשה.
לא, היה אמר השאים, שלא יכול להיות שהמשיח יהיה יותר גדול משה רבנו.
אז מסקנה, משה גדול מן המשיח, כן. זאת אומרת, אם משה גדול מן המשיח, זה טוב. אם לא, אז מה, המשיח יוכל להחליף את התורה, וזה סותר את אחד מ-13 עיקרים של הרמב״ם, נכון?
כן. זה לא קשור אבל אחד לשני. זה לא קשור אחד לשני. גם אם המשיח יותר גדול ממשה, לא יכול להחליף את התורה.
למה לא? אם יש לו מדרגת נבואה יותר גבוהה ממשה, אז הוא יכול גם להגיד, מה שנאמר בנבואה היא, זה יחסי, אבל אני אומר משהו יותר מוחלט.
כל היסוד מתבסס על זה שתורת משה שניתנה לא ניתנת להחלפה כזאת או אחרת.
על סמך מה אתה אומר שתורת משה לא ניתנת להחלפה? כי משה אמר. אם יבוא משה גדול ממשה, יבוא נביא גדול ממשה, יגיד משה סתם דיבר, אני גדול ממנו.
זה העיקרים שאומר לנו גם הרמב״ם.
נכון. כן, אבל מפה הרמב״ם לקח את זה. זאת השאלה, כן? לכן אומר הרמב״ם, לא יכול להיות שיהיה נביא גדול ממשה.
מתי הרמב״ם ממשה עד משה לא קם עד משה?
ממשה עד משה לא קם עד משה, אין משפט כזה.
לא, אוקיי, זה תקן אותי.
ממשה עד משה לא קם כמשה.
זהו, למה אמר את זה?
מי אמר את זה?
הרמב״ם.
מה פתאום?
לא, זה אחר כך, הדורות אמרו.
הדורות אמרו על משה בן מימון שהוא היה גדול. שממשה רבנו עד משה בן מימון לא קם כמשה. בסדר? זה גם נכון. כן. יש כזה, היה רבי משה גאון. היה רבי משה גאון אחד. כן. מה אתה אומר? טוב. אז...
סליחה, הרב עוד שאלה. הרב שאל.
אז אני עוד לא עניתי על כל השאלות. כן, מה אתה אומר?
הרב נכון, אם הבנתי נכון את השאלה של הרב מי גדול ממי. אבל לכאורה מה שעבר עבר. המשיח בעצם רק קידום של הדברים. זאת אומרת, משה היה
ונגמר. נו.
עכשיו, משיח שיבוא לכאורה, מבחינת
העשייה
שלו, זה יותר
משהו שמשה רבינו. אתה אומר שבעשייה המשיח גדול ממשה.
העשייה היא הקובעת.
העשייה היא הקובעת. בסדר, אז יוצא לפי זה שגם פקיד של הסוכנות הוא יותר גדול ממשה רבינו.
יכול מאוד להיות שכן.
תלוי באיזה עניין.
יש את הדברים, ודאי.
בסדר, זה עניין. השאלה היא, אתה צריך לדעת באיזה מישור אתה מדבר. זאת השאלה. כן? כי הרי במדרשים כתוב שעל הפסוק, הנה ישכיל עבדי, ירום וניסה וגבה מאוד. מה זה ישכיל עבדי? זה המשיח. ירום וניסה וגבה מאוד ממשה. זאת אומרת, יותר גדול ממשה. אז המדרשים כן אומרים שהמשיח גדול ממשה. איך אפשר להסתדר? הרב ציודה תמיד היה אומר שהרמב״ם היה מעריץ גדול של משה רבנו, ולכן לא היה מוכן שהמשיח יהיה גדול ממנו. אבל בסדר, בכל זאת כתוב במדרשים, לא?
אז יש לזה התייחסות בספר שמונה קבצים.
הערה תוך כדי שאני מדפדף. אני עכשיו שאל כל תלמיד שהוא, באופן מקרי ביותר, מה זה ה-24 ספרים?
תנ"ך.
בסדר?
כתוב פה.
בסדר. אלא מה זה?
תורה
לא.
לא.
כתוב
פה, בהערות של הרמב״ם.
שים לב, משהו מעל לפני הרחית. ולפני לפני כן הוא
מגביל אותך. עד מלאכי סופן.
הוא לא
קולט
את
כתובים. לא. אבל מה אני אעשה? בתנ״ך יש 24 ספרים.
נכון, אבל הוא מגביל אותך לפני. הוא מגביל האחרונים, הוא מגביל האחרונים.
כן. טוב.
תקרא, הרלטן.
בסדר, יצאת מזה בזול הפעם. טוב, בקובץ ח' של הרב קוק, בסימן קוף נון זין. ח' קוף נון זין.
אפשר לשאול שאלה מה מהות של שמונה קבצים?
מה?
מה מהות הספר שמונה קבצים?
מה?
מהות הספר
שמונה קבצים. מהות הספר שמונה קבצים. הרב קוק, הוא לא כתב ספרים, הרבה. כלומר, לפחות ספרי האמונה שלו הם בעיקר מחברות שהיו לו. יש לו מחברות, ובמחברות האלה הוא כותב את המחשבות שלו. ויש לנו 8 מחברות שמנות, שהם נקראים 8 קבצים, שמהם נעשו רוב הספרים. אורות, אורות הקודש, אורות התשובה וכדומה. בסדר? עד לפני כמה שנים הם היו מונחות בין כתבי הרב, ולא יצאו אל הציבור. לפני כמה שנים מישהו החליט שהוא מוציא את 8 קבצים.
אז זה בעצם כולל הכל?
לא. זה כולל חלק גדול. מה?
הרב אמר שמזה נעשה הכל.
כמעט הכל אני אמרתי. נכון? אבל יש עוד בוכתות של כתבי יד, שמדי פעם עושים לך טובה, מפרסמים איזה רבע דף, מאיזה משהו שאתה לא יודע מאיפה זה, ואחר כך עוד איזה שליש דף, אתה לא יודע מאיפה זה בא, ומישהו שומר את זה אצלו. ככה, ומידי פעם מטפטף לך, טיפ, עוד טיפה מהרב קוק. אז יש סיכוי שעוד 214.3 שנים, אז נזכה כבר לכל כתבי הרב. טוב, אני קורא כאן בקובץ ח' פסקה קנ"ז. משה רבנו, אגב, קובץ ח' זה קובץ חבל על הזמן. זה מין פנקס קטן כזה, עם כתב יד מדהים. פשוט רואים שם, זה כאילו שהרב כותב בדפוס כמעט. כן? ובכתב מדויק מאוד. רואים שם עוצמה אדירה בכתב יד הזה. כן. משה רבנו, כולל הוא כל נשמות ישראל מצד התורה. ומשיח, הוא כולל אותם מצד עצמן. מצד מחשבתם של ישראל הקודמת לכל. אז אומרת, אם כן, משה רבנו גדול בתורה. והמשיח הוא גדול באומה. מה יותר גדול, התורה או האומה? באופן חיצוני, גלוי, התורה, ובאופן פנימי, האומה. לכן הוא אומר ככה, מצד הפנימיות הלא נשמתם של ישראל, הוא שורש התורה, ופנימיותה. והתורה בשביל ישראל נבראה. על כן, וגבה מאוד נאמר במשיח, גם ממשה. ומכל מקום, מצד התגלות התורה, הוא רק קרוב למעלת משה. או? השאלה מצד מה אתה מסתכל, מהפנימיות ומהחיצוניות. מצד הפנימיות, המשיח גדול ממשה, ומצד החיצוניות, משה גדול מן המשיח. כן, כלומר, הדתיות או הלאומיות, זה העיקר, זאת השאלה. אז באופן חיצוני, הדתיים צודקים. באופן פנימי, הלאומיים צודקים.
אני אשאל שאלה אחרת, למה זה חשוב לאומי יותר גדול? יש כאן שני דברים שצריכים להתקיים, גם משה רבנו, מצד התורה, מצד הפנימיות, מצד הלאומיות החיצוניות, המשיח. שני דברים שהם בתהליך הגדולי של עם ישראל. שניהם גדולים, למה צריך לבחון את היחסיות מי גדול ממי?
תשובה. כן, אני חוזר לשאלתך. מדוע, מה זה חשוב לדעת מי גדול יותר? כי זה בא להסביר את התנועות האנושיות והמחשבתיות של ימי הגאולה. זאת אומרת, לפי הרב קוק בהמשך, שמה רואים שבעצם משה והמשיח הם שני חלקים של נשמת אדם הראשון. ובאחרית הימים, התביעה היא שנשמת אדם הראשון תופיע מחדש. ומכוח זה יש התנגדות לתורה. כלומר, זה היסוד של החוצפה דעקבתא דמשיחא. ברור? אז כדי שאדם יוכל להבין את התהליכים שבהם הוא חי, מספרים לו את זה. כן? זה שמה פרק ארוך. זה שלושה עמודים. כדאי לקרוא את זה בהזדמנות.
אני לא בדיוק הבנתי את התשובה של הרב שנתן ליהודי פה, ואני אסביר גם למה. אם אני הבנתי נכון את השאלה, השאלה היא בעצם למה אנחנו צריכים להשוות בין המשיח
למשה.
לבין משה. כן? עכשיו, זה כמו שמישהו יגיד, בוא נשווה בין היד לבין הראש, מה יותר גדול, כן? אבל היד זה מהות אחת, והראש זה מהות שנייה, זה שני דברים שונים. לא שייך בכלל לעשות בין השנייה.
אם אתה חושב שכל האדם הוא רק ראש בלבד, אז היד זה מפריע.
אבל אחרי שאני מגדיר יד לבד וראש לבד, מה שאני אומר במשוואה? אחרי שלאחד אני קורא בשם יד, ולשני אני קורא בשם ראש, ולראש יש תפקיד משלו וליד תפקיד משלו, אז למה אני צריך לראות בהשוואה ביניהם?
זה בעצם התשובה.
אני מבין את התשובה.
זה עצמו התשובה. לכל אחד תפקיד משלו, ושני התפקידים האלה הם שייכים לאותה ישות.
אז למה זה ביניהם השוואה?
זה הסגנון של חז"ל. חז"ל יש להם סגנון. כשמשל אומרים שמשה גדול, שבלעם גדול ממשה. מסביר המהר"ל לא שבאמת בלעם גדול ממשה, אלא זה דרכם של חז"ל לדבר ככה, כדי להסביר איזשהו רעיון. זה סגנון.
כן, זה גם סגנון שירובעם שואל מבראש.
כן, מבראש. אז בכלל יש מה להשוות? אין מה להשוות. זה סגנון, כן.
אני לא זוכר את הפרטים, אבל יש משהו שנזכר, משהו שמשה ישב בכיתה של רבי עקיבא ולא הבין כלום.
כן, נכון, כן, כן. אז זה לא שרבי עקיבא גדול ממשה, אבל לעניין מסוים כן. זה כמו שלמשל אני גדול ממשה כי אני יודע מה זה מיקרוגל והוא לא יודע. משה לא ידע מה זה מיקרוגל. משה ידע מה זה מיקרוגל? לא ידע. אני יודע, אני גדול ממשה. כן, טוב. אבל המידה המיוחדת לו היא בשעה שיגלה ייבהלו כל מלכי ארץ משומעו ויפחדו, ותיבהל מלכותם ויתנכלו איך לעמוד כנגדו בחרב או בזולתה. כלומר שלא יוכלו לטעון ולערער עליו ולא יוכלו להכחישו, אלא ייבהלו מן המופתים שיראו על ידו וישימו ידם לפיהם. שכן אמר ישעיהו בעת שסיפר שישמעו המלאכים לו, אמר עליו יקפצו מלאכים פיהם, כי אשר לא סופר להם ראו ואשר לא שמעו התבונן. ואמר שימית כל מי שירצה להמיתו בדברו ולא יוכל להימלט ולהינצל ממנו. שכן אמר ויקה ארץ ושבת פיו וברוח שפתיו ימית רשע. עכשיו מעניין שהוא הביא לפני כן פסוק מישעיהו פרק נ"ב, נכון? עליו יקפצו מלאכים פיהם, כי אשר לא סופר להם ראו ואשר לא שמעו התבונן. הרבנים בימי הביניים עשו מאמצים רבים כדי להסביר שהפסוקים האלה לא נאמרו על המשיח. פרק נ"ב בישעיהו. אז הרבה רבנים, הרמב"ן ביניהם, עשו, והרד"ק, עשו מאמצים רבים כדי להוכיח ש... וגם הכוזרי, עשו מאמצים רבים כדי להוכיח שהפסוק הזה לא נאמר על המשיח.
בגלל הפרוס
בנוצרים? בגלל האופי הקריסטולוגי שלו, כן? כלומר, שם רואים אדם שסובל ועל ידי סבלו הוא מחפר על כולם, והוא שם את רשעים כברו וכל מיני דברים כאלה, והנוצרים מקדו את כל הדברים האלה מסביב לדמות של ישו. אז כדי להסיר את ההבנה הזאת, הרבנים אמרו שזה לא נאמר על המשיח, אלא זה נאמר על כלל ישראל. כן, אבל בוא נעשה שיש כבר בגמרא דרשות שמדברות על הפסוקים האלה כמתייחסים למשיח, וגם פה אתם רואים שהרמב״ם עושה ככה. אז זה לא נורא, כלומר אפשר לדבר גם על המשיח, כזה דבר, כן? כן, טוב. אבל הסתלק, מה?
זה לא חטא לאמת.
כי זה נכון שהמשיח הוא לא אישיות פרטית. כלומר, מה שהנוצרים עשו מן המשיח, זה רחוק ממה שאנחנו אומרים על המשיח. הם עשו אותו לאיזה מין דמות אלוהית, איזה קוסם כזה.
כן, אבל כששואל, זה לא חטא לאמת. אם רב מסוים יודע שפירוש של פסוק מסוים, שנושא מסוים איקס,
כן.
רק בכדי שאחרים לא יחשבו...
לא, זה מה שאני מסביר לך. זה לא רק בכדי ש... כי זה באמת נכון להגיד שמה שנאמר על המשיח נאמר על כלל ישראל. כי המשיח הוא אישיות כלל ישראלית. ולכן גם אם אתה תגיד שהפסוקים האלה נאמרים על המשיח, הם יכולים לאמר על המשיח בתור תמצית האומה. לא בתור משהו חיצוני לאומה. אתה מבין מה שאני אומר?
אצל הנוצרים זה חיצוני
לאומה. בוודאי, לפי הנוצרים המשיח הוא אלוה. אז אם כן הוא לא אדם, הוא לא פרי האומה. מובן? כן.
למה בעצם... למה דווקא זה סיבה בצורה כזאת, כאילו, שכל העולם מתנגד כאילו לגבול המשיח? כאילו, עכשיו בא לגאול את העולם, לא כאילו לעשות...
נכון, הוא בא לגאול את העולם.
כאילו במהירות האמת, אז אולי לא...
כל דבר חדש גורם התנגדות. גם דבר טוב.
גם אם הוא אמיתי וטוב.
נכון.
עושה חדשות ועל מלחמות.
עושה חדשות ועל מלחמות. מי שעושה דבר חדש, מלחמים בו. כן. אבל הסתלק החירום והמלחמה ממזרח שמש וממערבה. כלומר, זה שיהיה שלום, אין זה בתחילת יגלותו, אלא אחר מלחמות גוג ומגוג, כמו שבאר יחזקאל עליו השלום. כלומר, בתחילת ימות המשיח, יהיה פה בלגן, עושים מלחמות, ורק אחרי המלחמות, בסוף יש שלום. ואיני רואה שזה שעמד בארציכם, שאתם טוענים עליו שהוא המשיח, יש בו מכל אלו. כלומר, הוא לא קיבץ את נתחי ישראל, הוא לא עשה מופתים כדי להוכיח את שליחותו, הוא לא הבהיל את כל העולם כולו, הוא לא עשה מלחמות, שום דבר. אלא הוא סתם עושה רעש. אדם שעושה רעש, זה לא המשיח. אפילו אם כולם יעשו רעש מסביבו וישימו שלטים. כן.
מושג של שלום יכול להיות בכלל?
לכאורה, כמו שהרב מתאר אותו, כן, אחרי שהרב
מלחמת גוג ומגוג, לכאורה, פתאום האנשים אף אחד לא מקנה בשני. לאומות מקנות, לא זה, לכאורה, זה דבר תמוה.
איך יכול להיות שלום בעולם?
לכאורה, כן.
על ידי כוח.
אז זה לא שלום.
מה?
על ידי כוח, זה לא שלום.
זה התחלה.
כשמישהו עומד עם נבות ואומר, אוי ונבול, מי שירים את הראש, זה לא שלום.
נכון.
אבל זה לכאורה לא נכון, אבל אפילו אם אתה מסתכל על אדם שיצר הרע כופה עליו את כוחו, כופה עליו את כוחו, כופה עליו את כוחו, באיזשהו שלב בן אדם כופה עליו דווקא את יראת השם. אז לכאורה זה לא שלום. ואז פתאום יש איזו תובנה חדשה,
הוא שואל מאיפה
היום הוא חדש והוא טוב.
הוא שואל מאיפה נולדת התובנה החדשה שתגרום לבני אדם לעשות שלום. זאת השאלה.
ולוגמות על אחת כמה וכמה.
ולגויים גם.
זה אחד התפקידים בדיוק של מלך המשיח.
אבל זה בדיוק מה שאתה לא עונה על השאלה שלו. הרי הוא שאל, איך? אתה אמרת, זה יהיה. אבל הוא שואל, איך זה יהיה? אולי בהמשך. זה התחמקות יפה. כן?
לא, מעדיף לשמוע...
שאני אענה אתה מעדיף, נכון?
רוח חדשה...
זה רעיון, שאני אענה, מה?
כשמשיח
הגיע, רוח חדשה... רוח חדשה ייתן ביקר בכם. אז באמת יש דעת הרמב"ן. הרמב"ן הוא פותר את זה בקלות. על הפסוק, ומל השם אלוהיך את לבביך, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא יסיר יצר הרע מן האדם. כן, יש איזה מין נס כזה, זה שינוי בטבע האנושי. זה נורא פסימי מה שאומר הרמב"ן. כן, כמו הרמב"ן...
שאין תקווה לאדם, אם הקדוש ברוך הוא יעשה את זה הפגש.
בדיוק. זה בעצם דעתם של המקובלים וגם של המהר"ל מפראג. שהשלום הוא לא יצירה אנושית, הוא יצירה אלוהית. כן, הדבר הנאיבי שיש בעולם זה שאנשים אומרים, רוב בני האדם רוצים שלום. אם תעשה סקר עולמי, 95% מבני אדם יאמרו לך שהם רוצים שלום ולא מלחמה. ואז כולם אומרים, אז למה יש מלחמות? יש איזה קט קטנה של רשעים פוליטיקאים שהם תפסו את השלטון, ובגללם יש מלחמות. אבל אם זה היה נכון, היה מספיק לחסל את אותם 5%, ואז היה שלום בעולם.
והיו
נוצרים 5% חדשים. כן, אבל אם באמת 95% מבני אדם, או 97% מבני אדם רוצים שלום ולא מלחמה, אז למה יש כל כך הרבה מלחמות?
זה לא בסיסית.
אז מכאן באמת, שהשלום הוא לא טבעי לבני אדם. כי בני אדם הם בתחרות. התחרות היא הטבע. ולכן אמר כבר אנריקו מסיאס, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עליו. זאת אומרת, אגב, זה מופיע גם בקדיש ובברכת המזון, אני ראיתי. כן, הביטוי הזה שכולם שרים אותו מבסוטים, הוא עושה שלום במרומיו. וגם דודו פישר אגב פסק ככה. ועל כל ישראל. כן. Je vous aime.
אתה מקפח את יגאל בשן.
מה?
אתה מקפח את יגאל בשן.
גם יגאל בשן. גם יגאל בשן. אז בקיצור, כל הצדיקים האלה פסקו דבר שהוא פסימי לחלוטין. כלומר שאנשים שרים את זה בשמחה, פשוט לא מבינים מה הם אומרים. שמי שעושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עליו. כן, כנראה שההשלמה של השלום זה בלתי אפשרי על ידי האדם בלבד. כנראה צריכה איזושהי הופעת שכינה להיות בעולם. זאת היא דעת הרמב"ן. דעת הרמב"ם, בשום מקום לא ראינו את זה, אלא הוא אדם אופטימי הרמב"ם. הוא מאמין שהרי ברגע שתהיה התפתחות טכנולוגית מספקת, ותיפטרנה הבעיות הכלכליות והבעיות הרפואיות, ואז לא תהיה קנאה ושנאה ותחרות בין בני אדם, כי השפע יהיה מצוי והמכונות יעשו את כל העבודה.
מזרח תיכון חדש.
כן, בדיוק. אז לא יהיה לבני אדם מה לעשות, אלא לדעת את השם בלבד. מפני שתתרבה החוכמה בעולם וכו'.
השאלה כשמדברים על העולם זה עליות...
כלומר, הרמב״ם סומך על החוכמה.
כשמדברים על העולם, זה גם על השבטים בסודן?
כן, ודאי.
הוא רק על מה שיש בארץ ישראל.
לא, זה מתחיל מארץ ישראל, הוא מתפשט על כל העולם כולו. אגב, זה מחלוקת תנאים, מה שאתה אומר. יש מחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים, האם מותר לקחת נשק בשבת, נכון? אז חז"ל אומרים, החכמים אומרים שאסור לקחת נשק בשבת, רבי אליעזר אומר שמותר לצאת עם נשק בשבת, כי זה תכשיט. שנאמר, חגור חרבך על ירך גיבור הודך והדרך. מה? והדרך, כמובן. וחכמים אומרים שהנשק זה גנאי, שנאמר, וחיטטו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. אז מה זה אומר? שלפי רבי אליעזר, שחולק על חכמים, בימות המשיח יש שלום בארץ ישראל, ומלחמה בחוץ לארץ. נכון? תראה, איך כתוב? שיש שלום, שלום, הכוונה שפה יהיה בסדר. אבל בחוץ לארץ היא מלחמה.
אבל איך דעתם למחלוקת הזאת?
בגלל שרבי אליעזר לא מסכים עם לבנות על הפסוק לא יישא גוי גוי חרב.
שאצל הגוי ממשיך ליותר.
וזה כתוב מפורש פרשת בחוקותיי, ונתתי שלום בארץ, אחר כך כתוב, הורדפתם את אויביכם. כן, מה אתה אומר?
לא יכול להיות שהשם יעשה שלום עלינו, וימשיך לנו שלום, יהיה לנו
את הרעה. אם יש שלום? אם יש יצר הרע, איך יכול להיות שלום? אני שואל אותך. יצר הרע זה גם שפיכות דמים, נכון? אז איך יכול להיות שלום אם יש יצרה של שפיכות דמים?
שולטים על את המשלוט על את
ה... אז זה הרמב״ם מה שאתה אומר. אז זה הרמב״ם. אבל זה כבר לא שהקדוש ברוך הוא מתערב, אלא הכוונה שתהיה כל כך הרבה חוכמה בעולם, שבני אדם יבינו שזה שטות לעשות את ההוראות של היצר הרע. ואז יגידו ליצר הרע, המפקד, אני לא יכול. כן? טוב.
אז יביא
ארמות סביבי כסדור. שיר. למה הלו? טוב.
אם אתה אומר שאין לו יצר הרע, לחוץ לארץ הרע כן יש שפיכות דמים. מלחמות.
אמרנו שזה הדרגתי. זה מתחיל מארץ ישראל, ממשיך לחוץ לארץ. כלומר, אנחנו מהווים פה איזה מרכז, ומתוך המרכז הזה, כל העולם מתוקן.
אני אומר שכבר בארץ יש שלום, ולא יהיה
יצר
הרע,
יצר
הרע
זה שפיכות
דמים, אז לא
יהיה שפיכות
דמים,
אבל
בחוץ
לארץ
כן יהיה.
אז
זה
יצר הרע,
יסתלק
בדרגה.
הוא יבנה,
הוא ירד
מהארץ. הוא ירד מהארץ.
כן. זה כמו התפשטות של קטן שמן. זה מתחיל מהקודם, פרט, אבל מתפשט, נכון? טוב. ואתה ידעת שאותו האיש, מי זה אותו האיש?
ישו.
ישו. האם כל הגדולות ששמחו לו שעשה מתחיית המתים כמו שלה בדעתם, ומן המופתים ההם שהם מכחישים בהם, ועדיין... ועדיין כשנשלים עמהם בכל דבריהם על דרך הוראות הטענה, לא ימלטו עמנו בטענתם שטוענים שהוא המשיח, שאנחנו נראה להם בכתובים, אלף אותות וקרוב שלא היו. ואפילו על דרך טענתם היאחז למעלה זאת, אל כל הרוצה לעשות עמו, שחוק ולצנות. כלומר, גם אם היינו מקבלים את הניסים שמייחסים לישו, אבל יש עוד אלף דברים שכתוב בתנ״ך שצריך לעשות המשיח ושלא עשה. וסוף דבר, שזה האיש, אילו היה אומר מה שהוא אומר בזדון ובקלות, היה מחויב אלפי מיטה, כלומר היינו צריכים להרוג אותו באלף מיטות. אבל מה שהוא קרוב לדעתי והאמת, שהשתתה ונפסד ציורו ורעיונו. כלומר, האיש הזה שקם בתימן כנראה השתגע. והנני מראה לכם, עצה טובה לכם ולא. מי שאנחנו מדברים עליו מתחילת האיגרת ועד עכשיו. אז אם אני לא יודע על מה מדברת איגרת תימן, כדאי שתקרא אותה מן ההתחלה. טוב. והיא, שהיא חבוש ימים עד שיתפרסם אצל הגויים. כלומר, תכניס אותו לכלא. כלומר שהוא נפסד בציורו ורעיונו ואיבוד שכלו, והודיעו הדבר ותפרסמו אותו בעולם, ואחרי כן תתירו. כלומר, אחרי שהתברר שאתם שמתם אותו בכלא, תשחררו אותו ותצילו עצמו בתחילה, ואז בעצם לא יארגו אותו הגויים. לפי שכשישמעו הגויים עליו, שטען על עצמו שהוא משיח, אחר שעשיתם בו המעשה הזה, יהיו מלעיבים בו כמו שדנים לאיש משוגע ומשתתק מותו, ותצילו נפשכם מרעתם של הגויים. ואם תתרשלו בדבר זה עד שיתפרסם לגויים, תמיתו אותו, וחז ושלום שלא יסבב עליכם רוגז. זאת אומרת, אם אתם לא תצליחו למנוע את הבלגן, אז לפחות תהרגו אותו. ואתם? לא, לא שיש אוטונומיה של שפיטה, אבל להרוג לא צריך בשביל זה בית משפט. נכון?
לא, קודם כל אומר לשים אותו במאסר כאילו.
אם תצליחו. כן, משהו כזה. לא יודע בדיוק איך זה עבד, אבל זה אפשרות. יש, היו מקרים גם בליטא, וגם בספרד, וגם בבבל, שיהודים הוציאו להורג אנשים. כן, לפעמים היו הורגים את המוסרים. למשל, בימי הקיסר ניקולאי הראשון, ימח שמו וזכרו, והשתחקו עצמותיו, אמן.
אמן.
אז היה מה שנקרא קנטוניסטים באותם הימים, שהיו חוטפים ילדים ומעבירים אותם לצבא הרוסי לשירות צבאי של 25 שנה. והילדים האלה היו מתים ברובם, בתנאים קשים, היו ממירים את דתם, בקיצור, צרות רבות. עכשיו, היו כמה אנשים בקהילות שהיו משתפים פעולה עם המשטרה הצריסטית כדי לחטוף את הילדים האלה. והיה אחד בעיר קובנו.
קובנו?
קובנו. כותבים קובנה, אבל זה קובנו. והיה אדם מראשי הקהל שהיה מסייע למשטרה, וכולם היו מפחדים ממנו בגלל שהוא היה מקורב אל השלטון. אבל פעם אחת בתפילת כל נדרה, הוא היה עטוף בתלית כמו כולם, ויושב כמובן ליד הרב, במזרח, מה שנקרא, ועטפו אותו יותר טוב, והכניסו אותו לתוך הנהר. אחר כך באה המשטרה, וחקרו את הנושא, רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנו שהיה שם, אמר, אני לא יודע מה קרה, אני הייתי במצע תפילה, שמעתי קצת רעש, לא יודע מה זה. ואחרי כמה ימים נגלה אותו אדם לרבי יצחק אלחנן ואמר לו, דנתם אותי דין תורה, אבל למה עשיתם את זה ביום כיפור? למה ביום הכיפור? כן, יש לו טענות. בסדר, להרוג אותי בסדר, אבל למה ביום כיפור? כן. כלומר, היו מקרים שעשו דברים כאלה, כן? אז גם הרמב״ם מציע להם להרוג את האדם הזה כדי להציל את הקהל כולו. ומהכי טוב יותר רוצים להציל גם אותו וגם אתכם, תשימו אותו בכלא ותפרסמו את זה אצל הגויים. אבל אם לא תצליחו, אז תהרגו אותו. ואתם אחינו, ידוע לכם שהקדוש ברוך הוא הפיל לנו במהמורות עוונותינו בתוך אומה זו, שהיא אומת ישמעאל, שרעתם חזקה עלינו, והם מתחכמים להרע ולמאוס אותנו, כמו שגזר עלינו התברך, ואויבינו פלילים. ושלא עמדה על ישראל אומה יותר אויבת ממנה, ולא אומה שהרעה בתכלית הרעה לדלדל אותנו ולהקטין אותנו ולבזות אותנו כמוהם. כן, אני תרגמתי. שאפילו דוד המלך עליו השלום, כשראה ברוח הקודש כל הצרות העתידות לישראל, התחיל לצעוק ולכונן בלשון האומה מרעת בני ישמעאל, ואמר, אוי לי, כי גרתי משך, שכנתי עם אהולי קדר. וראו איך זכר קדר משאר בני ישמעאל, לפי שהמשוגע הוא מבני קדר, כמו שהוא מפורסם מייחוסו. בסדר? מה?
את זה הוא כתב בגלל זה לפני גירוש ספרד, כי אחרי גירוש ספרד הכל היה אחרת.
אתה אומר שהנוצרים עשו לנו יותר גרוע.
זה מה שהוא אומר. לפי מה שהוא כותב פה לכאורה יש מעלים יותר גרועים.
זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר.
אני אומר זה בגלל שזה אולי
לפני
גירוש ספרד.
אינני יודע. מה אומר הרמב״ם אחרי גירוש ספרד?
רגע, רב, מותר להראות לבית משיח שקר עכשיו?
נביא שקר.
לא נביא
שקר. נשאל
כמה
שיח
שהוא
התחיל פעם
כל מיני
טענות.
מותר להראות אותו?
אם הוא מסכן את האומה, כן. אם בגלל זה הגויים עומדים לעשות גזירה על ישראל, אז כן מותר. כן? אבל סתם ככה אדם משוגע, תכניס אותו לבית משוגעים. אבל פה מה שמדבר פה זה על מוחמד, כן? שמוחמד היה מבנה קדר, כפי שהוא מפורסם ייחוסו. כן, האמת היא זה מאוד מעניין שהרמב״ם סובר שמשפחת קורייש היא קדר. כן? הרמב״ם היו לו הרבה ידיעות על דברים שאין לנו ידיעה בהם. כן, כן, הרי הוא היה ממשפחת קורייש, מוחמד. נכון?
ומי הם קורייש?
זה אחד השבטים בערב, מבני עדנן המפורסם. ועוד, דניאל לא סיפר קטנותנו ודלדולנו, אלא במלכות ישמעאל, שתיקנה במהרה, שכן אמר, ותפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותרמסם. ואנחנו בעודנו סובלים שעבודם וחזבהם ושקרותם למעלה מיכולתנו, שאין ביכולת האדם כוח לסבול, ויהי כמו שאמר דוד עליו השלום, ואני כחרש לא אשמע. וכאילם לא הבטחתי, וכמו שהוכיחונו רבותינו לשאת כזווה ישמעאל ושקרו ולשתוק ממנו. וסמכו זה לפסוק שכתוב בשם בניו, ומשמע ודומה ומסע, שמע, דום וסע. וכבר הסכמנו כולם, גדולים וקטנים, לסבול שעבודם, שכן אמר ישעיהו עליו השלום, גבי נתתי למכים ולחיי למורתים, פניי לא הסתרתי מכלימות ורות. ואם כל זה לא נוכל להינצל מרוב רעתם ופחזותם בכל זמן. וכל זמן שאנו רודפים שלומם, הם רודפים אחרינו בחירום ובמלחמה, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אני שלום, וכי ידבר, הם על המלחמה. כל שכן אם נעורר עלינו ונקרא במלכות, בדברים בטילים ושקר, כמו שאנחנו נתחיל לטעון שיש לנו מלכות וכו', הלא נסכן בנפשותינו ונבוא לידי מיטה.
איזה צריך לפרסם מהר הוא הרטבקה
הזה? מה? לפרסם מהר?
רודפים שלום
ואין כאילו... זה דברים ידועים מה שאומר כאן הרמב״ם. כן? זאת אומרת שאומר כאן הרמב״ם שבני ישמעאל הם השפילו אותנו יותר מכל האומות. האמת היא כל הרעיון הזה של תלבושת מיוחדת ליהודים ומס גולגולת וכו', זה דבר שהישמעאלים התחילו בו. הם התחילו עם זה. אחר כך זה עבר לנוצרים. כן, למשל היה כאשר היה יהודי אחד בדמשק, בזמן עלילת דמשק. היה איזה קונסול יהודי שבא לטפל בעניינים, נכנס לבית המושל על סוס. ההמון רצה, פשוט הקיף את ההמון כדי להרוג את היהודי הזה, כי הוא רוכב על סוס. זה עוד מהמאה ה-19.
הרמב״ם עצמו עזר את
צה"ל. אגב, השנה עשו חוק חדש באירלנד, ביטלו כמה חוקים ישנים, כן, בפרלמנט של אירלנד, אחד מהם ביטלו את האיסור ליהודי לקנות שריון אבירים. היה אסור ליהודי לקנות, לרכוש שריון של אבירים.
זה התקף עד היום?
כן, זה התקף עד השנה. השנה הייתה הצבעה בפרלמנט האירי, ביטלו את האיסור הזה.
ואין בשם שריון?
אני לא יודע. לא רצית לקנות? כן, מה אתה אומר?
הרמב״ם עצמו עזב את ספרד בגלל המוסלמים.
כן, כן, בוודאי, בוודאי.
הרב.
כן.
מה מוחמד חיפש בתימן?
מה מוחמד חיפש בתימן? אני לא יודע אם הוא היה אי פעם בתימן.
אז מה הרמב״ם כתב
האם אתה יודע על מה מדברת איגרת תימן?
תימני, כמוך.
הייתה גזירה בתימן?
בעקבות מה? אז אני חושב על מה שכולם יודעים פה בכיתה, ולמרות שזה משעבים אותם, בשבילך אני אעשה את זה. כן? אל תזכרו אותו, אני לא סימנתי אף אחד. בתימן קם באותם הימים אדם שהוא טען שהוא המשיח. וזה עשה תסיסה גדולה. ובעקבות התסיסה הזאת כתב אחד מחכמי תימן מכתב לרמב״ם שבו מבקש את ההתייחסות שלו לנושא. כי בעקבות זה גם הגויים עשו הרבה צרות ליהודים שם. בסדר?
אז המשיח הוא דומה לא קבע לנו מוחמד.
נכון. מדובר על יהודי. בסדר? שעליו אומר הרמב״ם כדאי לכם שתשימו אותו בכלא וכו'. בסדר?
טוב. נכון שהרמב״ם אמר על מוחמד שהוא משוגג.
זה עוד סיפור, אבל זה שני דברים שונים. ויש עליכם לדעת כי בתחילת מלכות ישמעאל עמד איש בעבר הנהר ואמר שהוא משיח. ויצא בכלל 10,000 מישראל. והיה האות שלו, שלן מצורע, והשכים בריא. ולא נשלם עסקו, ולא עמדה עצתו, וחזר. ונשאר ישראל אחריו בערי איספן, בעצם הגלות, והתחדשו עליהם בגללו צרות. וכמו כן, עמד איש אחד במדינת פס, היום 48 שנה, ואמר שהוא מבשרו ושלוחו של משיח, ואמר שבאותה שנה יגלה, ולא יצא דברו לאור, והתחדשו לישראל בגללו צרות. והודיענו הדבר הזה, מי שהיה מצוי בכולם. וקודם זה, כמו 10 שנים, עמד בארצות ספרד במדינות קורדובה.
מה?
מה?
והודיענו מה?
את זה סיפר לנו מישהו שראה את זה. כן. וקודם זה, כמו 10 שנים, עמד בארצות ספרד במדינות קורדובה. איש אחד, ואמר שהוא משיח, וכמעט קט הייתה כליה על שונאיהם של ישראל בגללו. וקודם זה, כמו 30 שנה, עמד אחד בצרפת, ואמר שהוא משיח, ועשה אותו לפי סברתם והרגו הצרפתים. והרגו עמו כלל מקהילות הקודש. עכשיו אתם רואים פה שיש איזו תוספת גדולה פה בעמוד השמאלי, הערה ארוכה מאוד, כי יש גרסאות ששם הוסיפו עוד סיפורים. כן, אבל זה כנראה לא מהרמב״ם, אלא זה כנראה תוספת של מעתיק. כן.
הרב, מה קרה היסטורית באותה תקופה שהוא מספר שכל כך רבה זה שהם הציעו את עצמם בתוך פשוט?
הגלות מעמיק. ככל שהגלות מעמיק, אז בני האדם מפתחים יותר פנטזיות. זה היה סוף של בית עבאס. זה היה סוף של בית אומיה ושל בית עבאס. באותם הימים כבר החליפות מתחילה להתפרק. הטורקים מתחילים מחדור. ויש גם מסעי הצלב. בקיצור, הרבה דברים זזים בעולם.
אז למה בתקופה של השואה לא שמענו על משיחים כאלה ואחרים?
בתקופה של השואה? ודאי שמענו על התעוררות משיחית. הציונות, שמעת על זה? כן, מה אתה אומר?
מדינת פרס.
איראן.
פס.
פס זה עיר במרוקו. משם רבי יצחק אלפסי. פס. ואלה הדברים שקדמה הבטחתם על ידי הנביאים שהודיעונו, כמו שאמרתי לכם, שבקרוב לימות המשיח האמיתי, ירבו הטוענים והחושבים שכל אחד מהם הוא המשיח, ולא תעמוד טענתם ולא תתאמת. ויובדו הם, ויובדו עמהם רבים. מעניין שיש תקופות שמזמינות תופעות. למשל, מעניין מאוד שבתקופה של מוחמד עצמו, היו עוד כמה אנשים בערב שטענו שהם נביאים. כלומר, זה היה אופנה של אותם הימים. כלומר, יש תנאים סוציו-פוליטיים שגורמים לדבר הזה. להבדיל, גם כשהופיע משה רבנו, למדנו על זה שהיו נביאים רבים באותם הימים, שטענו שהם ראויים להיות נותני התורה. בלעם, יתרו, איוב.
יש משהו באטמוספירה, לא?
כן, זה משהו באטמוספירה הרוחנית. ולפי שידע שלמה עליו השלום ברוח הקודש, האומה הזאת באורך זמן גלותה תפצר להתנועיה ולאיתה ראויה, ויובדו בשביל זה, ויבואו עליהם צרות, הזהירה מלעשות זה, והשביע האומה על דרך משל. ואמר, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובעילות השדה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. כלומר, אל תעשו תנועות משיחיות לפני הזמן. על יסוד זה בנו חסידי סתמה, מגדלים בלי סוף. מה?
שלא יעלו
כחומה לישראל. לא לישראל, לארץ ישראל.
לארץ ישראל.
כן, ישראל זה שם של מדינה. כן, לארץ ישראל. ואתם, טוב, אז בנו, אבל ברורים שהרמב״ם לא רואה את זה כיסוד הלכתי, אלא על דרך משל. ואתם, אחינו אהובנו, קבלו עליכם שבועתו, ואל תאירו את האהבת שתחפץ, ובורא העולם במידת רחמים, יזכור אותנו ואתכם לקבץ גלויות, נחלתו וחבלו, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, ויוציאנו מגיע צלמוות אשר הושיבנו בו, ויסיר מחשך עינינו ומאפל ליבנו, ויקיים בימינו ובימיכם מקרא שכתוב, העם הולכים בחושך אור גדול, יושבי בארץ צלמוות, אור נגע להם, ויחשיך בעקוב רבתו על כל הקיים עלינו, ויאיר מחשקנו כאשר הבטיחנו, כי הנה החושך יחסי ארץ וערפל לאובים, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראה. ושלום עליך ידידנו יקירנו, בעל החוכמות, אוסף התבונות, ועל כל התלמידים אחינו, ועל כל עם הארץ, שלום כאור זורח, ורוב שלום עד בלי ירח, אמן סלע. הנה הוא כותב זה לרבי יעקב ורבי נתנאל, על פיומי. וענה בבקשה ממך שתשלח העתקת האיגרת הזאת לכל קהל וקהל, לחכמים ולזולתם, לחזק אמונתם ולהעמיד רגלם לבל תמעד, ותקרא אותה על הקהל ועל היהודים, כדי שתהיה ממצדיקי הרבים, אחר שתיזהר ותשמר תכלית האזהרה והשמירה משום רשע שלא יפרסם ולא יגלה הדבר לאומות הישמעאלים. כן, מה שכתבתי נגד הערבים ונגד מוחמד שמה זה מספיק כדי לחסל חצי קהילה. שמה יתחדש דבר שיצילנו השם רחמה ממנו. ואף על פי שכתבתי אותו, הייתי מתיירא מזה הרבה מאוד, כי הרי גם הרמב״ם חי בארץ מוסלמית, במצרים, והוא פחד מעצם הכתיבה. אבל ראיתי שהצדקת הרבים דבר שאין ראוי לפחוד עליו מן הסכנה. מדברי הרמב״ם האלה מוכיח הרב קוק בשאלות ותשובות משפט כהן, שמותר ליחיד להכניס את עצמו לסכנה להצלת הרבים. ואף בכל זה, ששיגרתי אותו לכם, סוד השם נראה, וכבר הבטיחונו החכמים, שקיבלו בני הנביא עליו השלום ואמרו שלוחי מצווה אינן נזוקים ואין לנו מצווה גדולה מזו ושלום על כל ישראל אמן ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. הנה בשעה זו שעה טובה סיימנו את ספר איגרת תימן לרבנו הגדול הרמב״ם זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן ואמן.